ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום דרור זה מין, זה סגירת מעגל כזאת. אתה יודע, אני הגעתי אליך, אני שמעתי על העיסוק שלך ועל העשייה שלך, ומאוד סקרן אותי כל הנושא של הפרויקטים, שאתה עוסק בעיקר בשיווק של פרויקטים חדשים, ומאוד החמיא לי שמיד נענית והזמנת אותי למשרדים המדהימים שלך פה בבניין אלקטרה.
איזה שאלה.
לא הכרתי. וישבנו ואנחנו רוצים להתחיל את הפרק ואנחנו מספרים סיפורים על אבא שלי שתכנן לך ועל המשרד שפעם היה לך בירושלים ועל התגלגלות ועל חברים כמו שלומי וכאלה. אז דרור אוהב ציון, אתה מערך אותי בדרה.
כן.
וזה כבוד גדול ואני ממש שמח. ולפני שככה ניכנס, אני רוצה לדבר איתך על כל תחום הבנייה החדשה ובכלל התחום הנדלן, אתה יודע, אני חושב שאתה אפילו יותר ותיק ממני בענף, וחשוב לי לשמוע את דעתך. אז בוא תגיד לאנשים ככה בכמה מילים, מי זה דרור אוהב ציון, מה זה חברת דרה, ומשם נצא לדרך.
אז קודם כל אני ממש שמח שנפגשנו אחרי 25 שנה אולי.
טוב שיש גוגל, אפשר למצוא אותך.
זה ירושלמים שמצטלבים, זה כאילו,
זה כבר לא תהיה
כאילו הזמן לא עבר. אז זה יפה, אני מאוד שמח ותודה. שמח להיות אורח בפודקאסט שלך. חברת דרה זה חברה לשיווק פרויקטים בנדלן. יש לנו מערך שיווק שמשרת יזמים בחברות בנייה גדולות, בינוניות וקטנות, בעיקר בתחום המגורים. וגם בתחום המשרדים והמסחר, כשזה בעירוב שימושים עם מגורים.
אז אנחנו יודעים
לתת מענה, הדגש שלנו הוא מגורים. הפריסה שלנו היא רחבה בארץ, וסוגי הפרויקטים שלנו מאוד מאוד מגוונים. גם אזור המרכז, גם פריפריות, גם מגדלים, רוויה, גם צמודי קרקע. אנחנו קיימים משנת, ייסדתי את החברה ב-1996.
וואו.
אז אנחנו כבר 27 שנים בשוק, ממוקדים.
הרי אני זוכר שכבר שהכרנו, אתה עסקת בעיקר בפרויקטים, העדפת את זה מאשר כל
כן,
התחומים
אני,
של היד שנייה והכל.
כן, אני התחלתי כמנהל שיווק בחברה, וסמנכ"ל שיווק בחברה בחברת בנייה גדולה ירושלמית, וישר יצאתי לדרך.
אני חושב שגם שם הכרנו.
יכול להיות.
ושאבא שלי תכנן להם הרי את כל הפרויקטים.
ברור, המון, המון. ומשם התחלתי, פתחתי חברה, עשינו אז את ההפרטה הראשונה בענף, כל מחלקת השיווק שלהם הופרטה החוצה, עשינו הסכם בלעדיות לשלוש שנים, שיווקתי את הפרויקטים שלהם בכל הארץ, ואחר כך המשכתי עם לקוחות אחרים, ומאז אני בתחום הזה. היה לי גם איזושהי הרפתקה באמצע במזרח אירופה, שיצאתי לעשות קצת שיווק ופעילות שם, אבל כל השנים המשכנו בשיווק בארץ.
תקשיב, אני מדבר הרבה עם אנשים, דווקא בתחום של יד שנייה, ואומנם אני פגשתי גם קבלנים, אבל אני אשמח לקבל ממך, מנקודת מבט שאתה מסתכל, ומהעולם שאתה קשור אליו, איך אתה רואה היום את שוק הנדלן בישראל?
שמע, זה שוק משוגע. זה שוק משוגע, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה גם בכובע מקצועי של משווקי פרויקטים, אבל אנחנו מסתכלים על זה גם כאזרחים, כאבות לילדים, ומה שקורה בשוק הנדלן הישראלי זה טירוף. קודם כל יש חוסר אדיר, יש חוסר אדיר בדירות. יש ביקוש שהוא בערך עומד על 60 אלף דירות בשנה, ביקוש די קשיח, והיצע שלא מצליח להדביק את זה.
אתה אומר, אתה יודע מה, ואני חייב לקטוע אותך, בשמי שהסתכל אתמול בכל מיני מדיות, ראה שיש 65 אלף יחידות לא משווקות.
נכון, 65 אלף יחידות לא משווקות, זה מלאי שמספיק לשנה אחת. זה לא הרבה. זה לא הרבה בכלל.
כאשר אנחנו כבר באוברדרפט.
עכשיו, אנחנו באוברדרפט של, אתה יודע, חלוקות הדעות, אבל הכלכלן של בנק לאומי, שמעתי אותו לפני כמה חודשים, דיבר על 150 אלף דירות חסרות בשוק.
גם בבנק מזרחי תפחות שמעתי את זה.
יפה, אז זאת אומרת, כדי להדביק את הביקוש וההיצע ולייצר שיווי משקל בשוק, אתה צריך להדביק את הפער הזה. זאת אומרת, אתה צריך לייצר כל שנה מעל 70 אלף דירות, ואז תוך כמה שנים תוכל להדביק את הפער ולענות את הביקושים. זה לא קורה. לא מצליחים לשווק קרקע, המנהל לא מצליח לשווק קרקע בכמויות האלה, רשויות התכנון לא מצליחות לעמוד בקצב ולאשר ולהוציא היתרי בנייה, ולכן השוק הזה כל הזמן חסר בו דירות, ולכן המחירים נדחפים
לפה מעלה. זה רק אשמה של היחידות תכנון, או שזה גם אשמה של כל ההתנהלות של הנדלן מבחינת ניהול שוק הנדלן בישראל?
אני חושב שהחסם הכי גדול בשוק הוא הבירוקרטיה. היום במדינת ישראל להוציא היתר בנייה זה סיפור של 3 שנים. אם אתה צריך לעשות טאבע, אתה יכול למצוא את עצמך מתגלגל במסדרונות גם 6, 7 ו-10 שנים.
כן, ממוצע גילינו שזה 13 שנים.
לפני שנה הוצאנו פרויקט לשיווק ביפו, שאני חתמתי על הסכם שיווק לפני 12 שנה על הפרויקט הזה. שהם זכו בקרקע, קרקת מנהל, נכון, הם עשו טבע, נכון, הם עשו כמה שינויים, 12 שנה לקח כדי לקבל היתרי בנייה ולצאת לשיווק, פה ביפו, פרויקט מקסים. סתם דוגמה, יש פרויקטים, יש לנו החבר המשותף שלנו, שלמה קוטלר מירושלים, יש לי איתו פרויקט בגבעת זאב, שאני 20 שנה הוא מנסה לקבל טבע ולהוציא פרויקט לשיווק של איזה 200 יחידות דיור בגבעת זאב.
ואי אפשר לחשוד שהוא לא עושה קורה. משהו לא מקצועי.
אין, הוא
כל מקצוען. משהו,
הוא מקצוען ואין לחשוד בו שהוא מעכב את זה כי הוא רוצה להוציא. למדינה חסר דירות ואיכשהו זה לא מסתדר. אז זאת אומרת, רשויות התכנון פה, הבירוקרטיה זה החסם הכי גדול שיש בזה. הכל מסורבל.
אני חייב להעביר למי שמקשיב לנו, הרי רצה בעבר לעשות ביבי סופר טנקר, אז היה קלון. גם הנושא של השריפה וגם הנושא של, הוא רצה לתת יותר כוח לרשויות המקומיות, ששנינו יודעים, ואני גם מדבר על זה בקורסים שלי, שלפי החוק אפשר לעשות טאבע בשנה.
אפשר? הרי
אני עשיתי, בבניין שאני בניתי בשוק במחנה יהודה, אני עשיתי טאבע 10 חודשים, עכשיו אני לא קוסם, אבל עשיתי בעשרה, זאת אומרת, טכנית אפשר, אבל
לא יודע אם היום היית מצליח, אולי זה גם קשור לאז. אני לא יודע אם היום אפשר לעשות דבר כזה, אני לא נתקל בזה, אני מלווה פרויקטים, אנחנו מלווים יזמים משלב התכנון. אני רואה מרגע שאנחנו מתחילים לעבוד על תכנון, ועד שאנחנו מתחילים...
בתיאוריה זה מה שצריך להיות, פשוט אין מי שיעשה את זה. וכל פעם מוצאים משהו חדש, כל פעם מוצאים. קח את ההתחדשות העירונית, פתאום עכשיו עושים תוכנית עיצוב, פתאום כל מיני דברים.
לא רק זה.
אבל אז בוא ניקח היום, היום שאתה מסתכל על השוק, ואתה מסתכל, אתה, היתרון שלך שאתה רואה אותו ברמה המרחבית, אתה רואה אותו בכל הארץ, את הבנייה החדשה בעיקר, איפה אנחנו עומדים?
אז אנחנו עומדים במצב של שוק של מחירים שהגיעו באמת למספרים מאוד מאוד גבוהים. הילדים שלנו כבר יהיה להם הרבה יותר קשה לקנות דירה מאשר לנו היה. השוק מתרחק קצת מהצעירים. יש חוסר, מחירי השכירות מאמירים, כי גם אין בנייה להשכרה. לא טוב, לא טוב. ובאופן כללי, אתה יודע, אני מסתכל על שנות ה-90, כשאריק שרון עשה אז את הטירוף שלו בלבנות בתקופת העלייה מברית המועצות, שהוא החליט שבונים, והוא קיצר הליכים בתכנון ונתן בונוסים לקבלנים. אני זוכר, זו הייתה התקופה היחידה שאני חושב שאני זוכר שבאמת מדינת ישראל יצרה דירות בקצב מטורף.
באר שבע הייתה אז בכותרות.
וקלטה את כל העולים הזה. אין היום מישהו שעושה את זה. אין לך היום איזשהו בולדוזר כזה כמו אריק שרון שירכז אצלו את כל הסמכויות, המנהל, רשויות התכנון, ירכז את הכל אצלו ויצליח להוציא. זה המשימה מספר אחת של מדינת ישראל, אני חושב, כי זה מתחיל להיות כבר בעיה אסטרטגית.
ושנהיה יותר מדי פוליטי הנושא הזה, פחות מתעסקים בנכון, יותר מתעסקים בלרצות, ואז מגיע, למשל, אחד הדברים שאמרת שאין עכשיו, זאת אומרת, יש כל מיני מיסים או דברים שעשו, שיצרו עלינו, או כל מיני פרויקטים. אני טוען הרי שהדיור למשתכן היה היום בנורא.
אתה יודע, זה גם נובע מהסיבות הפוליטיות, שיש לך המון מערכות בחירות, ואז כל שר שיקון או שר אוצר שמגיע, יש לו פרק זמן מאוד קצר, ואז הוא רוצה לעשות דברים שהם לטווח הקצר. אני לא רואה תכנון לטווח ארוך, אני לא רואה באמת אתה יודע, הייתי בסין לפני איזה 20 שנה, התארחנו שם במשלחת עסקית בסצ'ואן, ואני זוכר שהם הראו לנו תוכנית 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה קדימה, עם מודלים, עם לוחות זמנים. אנחנו לא יודעים לעבוד פה ככה. אנחנו עובדים טווח קצר, כל שר שיקון בא, מחליף את השם, משנה קצת כדי שזה יהיה על שמו, עושה איזה רפורמה חדשה, או מחליט על איזה מחיר מטרה, או מחיר למשתכן. אין עקביות, אין משהו אחד שהולכים איתו עד הסוף. גם מה שעושים, לא תמיד עושים חכם, לא תמיד בודקים את כל הפרטים.
אולי נגיד הפוך, שעושים בדרך כלל לא חכם.
לא חכם. תוכלי בכלל למשתכן, למשל, התחילה מאוד מאוד עקום. ולאט לאט היא התחילה איכשהו להתמסד ולהיות איזשהו צינור סביר, ואז בא מישהו אחר ושינה אותה והפך אותה למחיר מטרה ושינה את הכללים. קשה מאוד, קשה מאוד.
וגם... אז תגיד לי, אז עכשיו יש איזה מין אווירה כזאת שאומרת שהמחירים יורדים, הרי זה מה שצועקים בין מה שאנחנו מדברים קצת על המלחמה.
אז זהו, דיברנו על זה עכשיו, המחירים בשנת 2023 עם הריבית שעלתה, וזה באמת הריבית הייתה הפקטור הכי משמעותי שהשפיע על השוק לדעתי, מכל הפעולות האחרות שעשו. הריבית באמת השפיעה, אבל מחירי הדירות לא באמת ירדו באופן דרסטי. על פי הנתונים הרשמיים של הלמ"ס, הירידה הייתה לדעתי 1.8% בשנה. אני יכול להגיד לך שבפועל הירידה יותר גדולה, כי קבלנים נתנו כל מיני הטבות ומבצעים שצבועים בדרך של, אתה יודע, הלוואות מסובסדות או שדרוגים במפרט, שזה גם סוג של הנחה, אז אפשר להגיד שבפועל ההנחה הייתה יותר גדולה, אז היא תגיע ל-3-4%. זה לא דרמטי, זה אחר שהשוק עשה 20% ב-21, 20% עלייה, ורק בשנת 21, אז זה רק תיקון כלפי מטה, לא באמת ירידות מחיר.
השאלה אם זה היה תיקון של ירידת מחיר, או כמו שאמר לי שלמה, חבר שלנו, שהוא אמר לי, צריך תזכור, שאלתי אותו באיזה יום שנסענו לטיש, הוא עושה טיש עם אבא שלי, ימי שישי מפגשים, ואז אמרתי לו, שלמה, מה קרה עם הקבלנים? מה קרה עם המחיר? והוא אמר, צחי, הקבלנים הרי קבעו את המחיר, לא היה מישהו שהכתיב להם את המחיר, זה לא מחירון, והם ביקשו מה שהם רצו, ופשוט הם נאלצו לתקן ולחזור למצב הרגיל. אז נכון.
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
זה סוג של ירידה, השאלה אם זה המגמה.
ולמה הם קובעים את המחיר? הם קובעים את המחיר כי בגלל שיש עודף ביקוש, ולכן המוכר קובע את המחיר יותר מאשר הקונה. אין שיווי משקל בשוק הזה. ולכן הקבלנים הקפיצו את המחיר מאוד מאוד גבוה בשנת 21 וגם ב-22, ועכשיו תקנו קצת חזרה למטה בכל מיני דרכים. הנחה קטנה, קצת מבצעים, קצת זה. זה תיקון קל כלפי מטה. עדיין רמת המחירים נשארה גבוהה. ומה קורה שאתה מסתכל קדימה ל-24? עברנו מלחמה, עברנו שנה של ריבית גבוהה. רוב הקבלנים, מי שלא יצא עוד לשיווק עם הפרויקט שלו ויכל להתעכב, התעכב, כי רצה לעבור לימים טובים יותר, וחיכה. התחלות הבנייה ירדו ב-2023. זאת אומרת שפער הביקוש וההיצע הולך להיות גדול יותר ב-2024. ואם אנחנו צופים ירידת ריבית, ואנחנו רואים שכבר התחילה בשנת 2024, ואנחנו נסתכל קצת קדימה ונקווה שבעוד חצי שנה נהיה כבר אחרי המלחמה הזאת, ושדברים קצת יירגעו במדינה, ואולי גם המצב הפוליטי יהיה קצת יותר מאוזן, תקווה, אני מקווה מאוד, אז יכולה להיות פה התפרצות ביקושים מטורפת עוד פעם, שתיתן עוד בוסט למחיר כלפי
מעלה. הביקושים קיימים, הם פשוט יושבים על הגדר.
כן, ואני אומר, ירדו מהגדר, הריבית תרד, אנשים יחזרו לשוק, המלחמה, יחזרו מהמילואים, יחזרו לעבודה, יהיה לך עוד פעם התפרצות של ביקושים. וכל התפרצות כזאת, אני אומר לך, היא מהירה מאוד. המחירים קופצים במהירות אדירה. אתה יודע מה אנחנו עושים? אנחנו מתקנים מחירונים. זה כל חברה יושבת, לוקחת את המחירון, מעלה אותו ב-5%, מוכרת מעלה בעוד 5%. ככל שהביקוש חזק, המחירים טסים למעלה מאוד מהר, אתה לא יכול להדביק את זה. ו-2024, היא שנה שבה יכולה להיות התפרצות כזאת. אולי לא בחצי שנה הראשונה, אולי בחצי שנה השנייה, אולי לקראת הסוף, אני לא יודע. אבל כן, אנחנו מסתכלים קדימה ואנחנו רואים שהבעיה העיקרית לא נפתרה, ולכן ברגע שירגעו הדברים והריבית קצת תרד והאווירה טיפה תשתנה, אנחנו עוד פעם בסרט של עליית מחירים, וזה לא פשוט לחברה הצעירים, וזה לא פשוט לאנשים שאין להם דירות.
אני רוצה לנצל את זה שאני יושב איתך, דילמה בשביל עצמי. יש משהו שככה מעסיק אותי, שאני אומר, אני לא תמיד מבין אותו. צד אחד הריבית עלתה, הקבלנים שרובם, יושבים עם מימון על, על הקניות שלהם של הקרקעות, והם צריכים לשלם המון כסף ויותר כסף, הרבה יותר כסף ממה שהם תכננו. מצד שני אני רואה שיש כל הזמן פרויקטים של 20-80, 10-90, 5-95, שזה אומר הקבלנים מוכנים למכור לך, רק תקנה, תיתן לנו קצת כסף, קצת תממן אותנו, אפילו לא תחזיר לנו את כל הכסף, קצת תיתן לנו, וקח את הפרויקט שלם לנו בסוף, אפילו כבר בלי הצמדה היום, בגלל שהיה על זה רעש גדול. איפה זה מסתדר?
רוב השוק היום מדבר ככה. רוב השוק היום מדבר 20-80, 10-90, ויש גם יחידי סגולה שעושים 5-95. מאיפה זה בא? קודם כל, המנהל משווק בשנים האחרונות פרויקטים מעורבים מחיר למשתכן מחירה חופשית. ביחס של 80-20, שזה לפי דעתי יחס שגוי, אבל זו המציאות כרגע. עכשיו מתחילים לשנות את זה ל-50-50. זאת אומרת שיזם שקיבל, פתח פרויקט של 100 יחידות במודיעין, מחר 80% מהדירות ב-day one, בהתחלה של המחיר למשתכן. יש תזרים, מחר 80% מהדירות, נכנס כסף לליווי, אין לו בעיה לתת 20-80. הוא נותן 20-80.
זה כבר, מקל, הוא מקל, כבר גייס את הבסיס של הכסף שלו.
הוא גייס את הבסיס של הכסף שלו דרך
זה בעצם במקום לעשות את הפריסל שאנחנו כל כך
נכון,
יודעים.
נכון, זה סוג של פריסל המחיר למשתכן. אתה יוצא לשיווק במחיר למשתכן.
מחירה בטוחה.
תוך חודשיים מוכר את כל הדירות. נכנס
אתה
כסף.
אתה לא צריך שווק, מוכרים לך את זה.
נכון, נכנס כסף לתוך הליווי, ואז אין לו בעיה לתת 20-80, ולכן רובם נותנים 20-80 ו-10-90, ועושים את העסקה קלה יותר לרוכש. אם הוא משפר דיור, בדרך כלל הדירות שנשארו למחירה חופשית הן דירות גדולות, ודירה גדולה אנחנו יודעים, אתה צריך למכור את הישנה שלך, ואז לקנות את החדשה, והדירה הולכת להימסר בעוד 3 שנים, אז 20-80 זה מאוד מתאים, או 10-90, תן לי היום את העון העצמי שיש לך, בין 10-20%, וניפגש בסוף, תמכור את הדירה הישנה שלך, ותשלם את כל הדירה, זה נוח מאוד למשפרי דיור, ומפה התחיל הכל. והיום רוב השוק מדבר בשפה הזו. עכשיו, מה קורה היום? גם פרויקטים שהם לא מעורבים במחיר למשתכן, גם נאלצים לתת את התנאים האלה, כי זה מה שהלקוחות היום דורשים. עכשיו, היום אני רואה גם המון משקיעים שמגיעים לשוק, מבקשים את התנאים האלה, כי בוא נחשוב רגע, וזו ההזדמנות השקעה שיש היום בשוק דירות חדשות, שיצאנו לדבר על זה כמה מינים לפני הפודקאסט, זה שמשקיעים שמאמינים באמת, שמה שאני אמרתי קודם הוא נכון, והשוק הולך לקבל בוסט בסוף 24, ואולי קצת אחרי זה.
זה לא רק אתה אומר, זה אמירה כללית, זה גם מה שאני אומר בהרצאות שלי.
זאת אומרת שאם אני מאפשר לך היום לקחת דירה ב-10-90 או ב-20-80, אתה כאילו לוקח אופציה על השוק. אתה קונה היום דירה ששווה 3 מיליון שקלים, משלם 300,000 שקל הון עצמי, או 600,000 שקל הון עצמי, בוא נגיד אם זה 20-80, ואם זה 10-90 זה 300,000 שקל, ואתה בעוד 3 שנים תפגוש את הדירה ותשלם את היתרה. כשאתה תפגוש את הדירה בעוד 3 שנים להיכלוס וצריך לשלם את היתרה, היא כבר, יש סיכוי טוב שהיא תהיה שווה 10-15% יותר. זה אומר שעשית 100% על ההון העצמי. אם השקעת 300,000 שקל הון עצמי...
פה, אתה אומר פה משהו שאני רוצה שתצעק אותו, בגלל שאתה יודע, אני מלמד ניתוח פיננסי בתוך הקורס שלי, ואנשים כל הזמן מחשבים לי תשואות באחוזים, והם לא מבינים על מה הם מדברים, בגלל שאחוזים זה מספר, אבל השאלה על מה זה עושה, ואתה אומר כאן את האמירה, זה עושה את הכסף על ההון העצמי, על זה אנחנו בודקים את הכסף
אנחנו,
שלנו.
אנחנו בנדלן בודקים את הרווחים שלנו, על ההון העצמי. אני יודע כמה הון עצמי השקענו, נדלן זה ענף שהוא עתיר מימון ועתיר מינוף. אם אני בעצם שם 10% על הדירה ומקבל 90% לעוד 3 שנים, ולעיתים זה גם ללא הצמדה, ו- וגם אם זה עם הצמדה, היום אנחנו יודעים שהצמדה היא רק 40%, אז על פי החוק החדש.
כן.
אז אם אני שם 300 אלף שקל לדירה, מעניין אותי בסופו של דבר שאני אמכור את הדירה, כמה אני ארוויח ביחס להון העצמי שהשקעתי. זה שקיבלתי אשראי על ה-80%, זה לא מעניין. אולי אם יהיה לי הצמדה, אז אני אחשב את העלות של ההצמדה. אבל אם קניתי דירה ב3 מיליון, השקעתי 300 אלף שקל הון עצמי, מכרתי אותה בסוף הדרך ב3.5 מיליון, אז אני עשיתי 150% על ההון העצמי.
זה מה שחשוב לנו, אבל אני חייב לדעת, היום הנטייה של היזמים, זה לתת לך אפשרות למכור את הדירה לפני שאתה מקבל מפתח?
יש משקיעים שדורשים את זה, ויש חברות שמאפשרות את זה. יש משקיעים שמראש אומרים לך, אני מוכן לקנות דירות, אפילו יותר מדירה אחת, אבל אני מבקש את הסעיף הזה, ויש בהחלט חברות שמאפשרות את זה. ואז הוא גם יכול לעשות אקזיט בדרך. למכור את הדירה, לא לחכות לאכלוס, למכור אותה בדרך. אז כמובן הוא יצטרך לשלם מס.
לא, לא,
כי
ברור.
כשאתה מוכר דירה שהיא לא מוכנה...
אתה יודע, אנחנו אוהבים ולא אוהבים לשלם מס. אנחנו אוהבים בגלל שסימן
שהרווחנו.
אנחנו לא אוהבים בגלל שלא אוהבים, זה טבעי.
אתה יודע שבשלושה-ארבעה חודשים האחרונים, יש אצלנו תנועה של משקיעים, מה שאני לא זוכר הרבה זמן, שמעוניינים לקנות בעיקר ב-10.90, זה המפתח שהם רוצים, וזה גם חבר'ה מהארץ וגם מחול, שרוצים להשקיע, מבינים ששוק הנדלן בישראלי נמצא במצב שכנראה תהיה קפיצת מחיר בטווח הנראה לעין, בשנה, שנתיים הקרובות, ומחפשים לקנות, והם לא קונים דירה אחת. הם באים בקבוצות ויכולים לקנות בפרויקט 10 דירות, 20 דירות, גם כתבו על זה לא מעט בעיתונות, יש כמה חברות שאפילו פרסמו את המחירות האלה. זה משהו שקורה היום בארץ, וזה מבוסס על תנאי התשלום הייחודיים שהיזמים יודעים לתת. בכלל, יזמים, אני רוצה להגיד לך, להבדיל משוק היד השנייה, אתה הרי עושה הרבה מאוד עסקאות בשוק היד השנייה. מה קורה בשוק היד השנייה? הלקוח הפרטי הוא יותר איטי בלעשות התאמות לשוק. עכשיו, יש קצת בעיה, הריבית גבוהה, אנשים קשה להם, הלקוח הפרטי עוד יכול לחודשים לבקש את אותו מחיר, לא להבין שהוא צריך להיות קצת גמיש ולעשות פעולה או שאתה. יזמים ואנשי שיווק, החוש רך שלנו מפותח. אנחנו מבינים, יש בעיה במימון, ישר נארגן הלוואה מסובסדת. יש בעיה כזאת כזאת, נשנה את התנאי תשלום. צריך לעשות משהו, ואז השוק של הדירות החדשות הוא מאוד מאוד דינמי. משתנה מאוד מהר. חברות יודעות להחליט, ישיבה, שתיים, עושות שינוי, פותחות את המחירות.
אתה כל כך צודק, אתה יודע, אני יש לי הרי גם ערוץ נוסף של זום נדלן, אז אתה יודע, אני... אולי ככה ידעו מתי הקלטנו את זה, אני שבוע הבא עושה על הנושא של המימון, בדיוק לקחת את הלקוחות הפרטיים וללמד אותם להתגמש, אבל אני רוצה לגעת ולזרום איתך למשהו שאתה ככה זרקת אותו, אתה אמרת גם אנשים מחול. ובאמת אני רוצה לדעת, הרי המלחמה והאנטישמיות העולמית יצרה איזושהי בעיה בעולם, ואנחנו יודעים שיש בעיה בעולם, יש הרבה קניות של נכסים בארץ, ואחד הפחדים שלנו, או אחד הדברים שמדברים עליו, ואולי אתה תיתן לי את התשובה מה קורה בפועל, זה שהרבה מאוד יהודים ירצו לקנות להם פה דירות, וגם יתרמו לעליית המחירים. אנחנו מרגישים את זה? הרי אתה די שולט בשוק של היד הראשונה.
אני אגיד לך, תהליכי רכישה של תושבי חוץ הם קודם כל יותר איטיים מלקוח מקומי. לקוח מקומי מקבל החלטה, יורד, עושה סקר קטן למשרדי המחירות, עושה פעולה. תושב חוץ שולח את האנשים שלו, מגיע לארץ, מחפש באינטרנט בהתחלה, מתכתבים איתו עד שהוא מגיע לארץ וכו' וכו'. יש כבר התעניינות והתעניינות יפה גם מארצות הברית וגם מאירופה, כי אין מה לעשות, האנטישמיות מדברת ואני מעריך שזה יביא את הגל. להגיד לך שכבר מכרנו עכשיו בחודשים האלה לתושבי חוץ, זה עדיין לא שם.
Okay.
יש מקומות שאנחנו באופן מסורתי כל הזמן מוכרים לתושבי חוץ. למשל ירושלים, בירושלים בשנת 2023, במספר פרויקטים, עשינו לא מעט עסקאות עם תושבי חוץ. כי באופן מסורתי, תושבי חוץ, בעיקר דתיים, אוהבים לקנות בירושלים, למרכז ירושלים. מכרנו גם דירות לתושבי חוץ פה באזור ביפו ובתל אביב. זה מקומות מבוקשים. אבל הגל שאנחנו מדברים עליו, אני חושב שהוא יתהווה, ואנחנו נראה אותו בא לידי ביטוי בתוך 24, אולי ברבעון השני והשלישי, זה יבוא לידי מימוש לידי עסקאות. היום
התחילה כבר ההתעניינות. יכול להיות שמחכים שקצת יירגע המלחמה ואז הם יבואו לפה.
ברור, גם מחכים שיירגע, רוצים לבוא לארץ, רוצים לראות שבאמת המדינה התגברה על המשבר האדיר שאנחנו נמצאים בו כרגע, ולראות שהמדינה חוזרת לאיזשהם
פסים. כל המצב הפוליטי פה יוצר איזו בעיה של חוסר אמון או אי-וודאות.
ברור, היום אתה אומר לעצמך, מדינת ישראל, לאור מה שקרה, קצת מפחיד, בטח מישהו שיושב בחו"ל ומסתכל על זה מבחוץ, אבל מצד שני גם בעולם מפחיד. ואני בן אדם אופטימי שתמיד חושב שכל מה שקורה, גם אם הוא דבר שנראה רע, הוא מוביל בסוף לטוב. ככה אני רואה את החיים, ואני לא תמיד אנחנו רואים את זה ברגע הראשון, אנחנו לפעמים יכולים לזהות את זה אחרי שנה, או אחרי חצי שנה, או אחרי שנתיים, או אחרי חמש שנים. אז אני מאמין שבסוף הכל קורה לטוב, וזה יוביל לדבר טוב, ואני מאמין שבסוף יהיה פה ביקוש מאוד גדול, אני חושב שתהיה תנועה של יהודים חזרה לתוך ישראל, חיזוק של ישראל, אני מאמין שנצא גם מחוזקים בסוף מכל הדבר הזה, זה משברים שמייצרים בסוף, זה כמו, זה ירידה לצורך עלייה, זה מקום שבו אתה כאילו יורד וכאילו נפגע, אבל בעצם זה בונה את הכוח ומייצר הזדמנות לעלות גבוה יותר, ומדינת ישראל יכולה לעלות היום גבוה יותר מהמקום שהיא נמצאת. ראינו את הפדיחות שלנו, אנחנו כולנו שבורים מהשלושה ארבעה חודשים האחרונים, אבל זה גם הזדמנות לקחת ולעשות שינוי, ולאחד את העם מחדש, ולעשות, לחבר את המערכות, אני מדבר קצת פוליטיקה עכשיו,
לא, אבל, הכל בסדר.
אבל זה הכל מחובר, כי כלכלה ופוליטיקה
מחוברים. אני נותן לך עד גבול מסוים.
כן, כלכלה ופוליטיקה.
אני משתדל כל כך להימנע מהפוליטיקה.
לא, אני לא נכנס לשום דעה פוליטית, אני רק אומר,
אנחנו חייבים לגעת בזה.
ישראל, לדעתי, צריכה מהמקום הזה לעלות, ולנצל את המשבר הזה לצמיחה מחודשת, להידוק, לקירוב לבבות.
תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה מהשטח. יש מחשבה כזאת של אנשים שבעקבות כל המשבר שהיה בדרום, בעיקר בדרום, היום הדרום הוא הזדמנות לרכישה. זאת אומרת, לקנות פרויקטים חדשים בכל האזורים של סדרות, של אופקים, של כל הנתיבות, שם עכשיו יהיה התפרצות ויהיה עלייה והכל. ואני אשמח לשמוע איך אתה מסתכל על זה בתור מי שמסתכל על כל השוק בישראל.
וואו, איזה שאלה. זו שאלה לא פשוטה, כי אני לא יודע אם אני יודע לשלוף תשובה עליה. אני בעצמי חושב על זה, ואני לא חושב שאני מגובש בלהגיד לך אם היום סדרות או נתיבות, או אפילו נלך דרומה יותר, האזור של עוטף עזה, האם זה מקום שהערך הנדלני שלו יעלה? אני לא יודע להגיד את זה.
אתה יודע למה אני שמח בתשובה שלך? זה כאילו מצד אחד התקלתי אותך, אבל אני כל כך שמח בתשובה שלך. למה? אנשים באים אליי ואומרים לי את זה כנתון מוחלט. אנשים שהם לא מענף.
לא.
ויושב כאן דרור אוהב ציון, שעוסק עשרות שנים בתחום, משווק דירות חדשות בכל הארץ, ולא יודע לענות לי. ואתה לא יודע, וזאת גם התשובה שלי. אני רוצה להגיד לך שגם אני אומר להם, אני לא יודע. אז התשובה שלך היא כל כך נכונה וכל כך טובה, ואני מציע לכל מי שמקשיב לערוץ שלי, שיפקח את האוזניים, ישמע את האיש, שאני לא יודע, יש לו מתחרה בתחום של שיווק של פרויקטים חדשים, שהוא בעצמו לא יודע, אז אין דברים מובנים מאליהם.
לא, כי יש פה, כשאתה תתחיל לחשוב על הפרטים, אתה תראה שיש כל מיני תסריטים אפשריים, שאני לא יודע להגיד איזה תסריט הוא יותר סביר בעיניי, כי יש תסריט שבאמת, אתה יודע, נהוג להגיד, בוא תקנה כשיש דם ברחובות.
נכון.
כן? אז יש משפט כזה באנגלית.
מזה זה בא.
בוא תקנה שהדם ברחובות, מפגיזים וזה, אז זה הזמן לקנות, נתפוס את האנשים שרוצים לברוח ונקנה בזול. בסדר, אבל כשאתה מסתכל על מדינת ישראל, אתה לא יודע כרגע לאן בדיוק אנחנו הולכים. אנחנו נמצאים באיזו סיטואציה מאוד בעייתית, מאוד יכול להיות גם שהביקושים במרכז יגברו בעקבות מה שקורה, שתהיה הגירה לכיוון המרכז של אנשים מהדרום שלא ירצו לחזור. אני לא יודע עוד להגיד לך, זה עדיין מוקדם מדי לנתח את זה. כשאתה הולך לקנות היום בדרום, בסדר,
לא,
זה,
לא,
זה אפשרות.
אני חושב שזה היה, זה, אני...
כשאנחנו מדברים על הדרום, אנחנו לא מדברים על באר שבע, אנחנו מדברים על דרומה יותר.
אני כבר אומר לך עכשיו שאני הולך לחתוך את הקטע הזה, ואני הולך להפיץ את זה לכל האנשים ששואלים אותי את השאלה הזאת, ושאני אומר להם שאני לא יודע, והם אומרים שהם יודעים, אז אם דרור אוהב ציון לא יודע, אני מלך. ואני רוצה ללכת מפה, אני רוצה לשאול אותך שאלה משהו על ה-10, 90, 20, 80, ולדעת איך אתה תתייחס לזה. אחד הדברים שאני אומר לאנשים, שהם הולכים ל-20-80, 10-90, אני אומר להם, תקשיבו, זה דבר נהדר, זה נותן את ההזדמנויות, ואמרת את זה מדויק, אבל אתם הולכים לשלם את הדירה בעוד 3 שנים, בתקופה שאתם לא יודעים מה יהיה שם. הרי אחד הדברים שקרו לנו בשנים האחרונות, קורונה, אוקראינה, ריבית, מלחמה, שאנחנו, אין ודאות. אין ודאות במה שקורה, ופתאום השוק נעצר ופתאום הכל. שאתה עכשיו בא אליך בן אדם, ואתה לא המשווק הדוחף, אתה המשווק שרוצה שהלקוח שיקנה יהיה מרוצה בסוף, לשאתה רץ למרחקים ארוכים. איך אתה מכין אותו למקרה, או איך אתה מסביר לו שהוא צריך לעשות את הפעולה הנכונה, ושחס וחלילה הוא לא יגיע ל-90, לדקה ה-90, והוא לא יוכל לעמוד בזה, או שיהיה איזה משהו.
קודם כל, תשמע, אני שמרן בגישה שלי. אני גם אומר,
לא, תמיד, אני שואל אותך.
תמיד תסתכל על ה-worst scenario, ותחשוב עליו, כי הוא יכול לקרות.
אם לא הייתי חושב שאתה כזה, לא הייתי מתקיל אותך בשאלה הזאת.
כן, ואני אומר, תראה, לכל הכוח, לכל חבר שנכנס לעסקה, לכל מי שבא להתייעצתי, אני תמיד אומר, תסתכל רגע על ה-worst scenario, הוא יכול לקרות, ותראה שאתה, גם בתסריט הרע ביותר, יודע לשלם ויודע לצאת מהעסקה. מול. זאת אומרת, שאם אתה עכשיו הולך לקחת דירה ב-10.90, ואתה לקחת התחייבות לשלם בעוד 2 שנים, וכמו שאתה אומר, אנחנו לא יודעים, גש לבנק למשכנתאות היום, תראה מה המימון שאתה יכול לקבל, תראה שיש לך את יתרת ההון העצמי שאתה צריך, כי אתה לא תקבל 90% מימון, כן? שמת היום 10%, ונגיד שהבנק ייתן לך 50%, אז בוא תראה שיש לך מקורות ל-40% הנוספים. תראה שהם שמורים ואתה לא נוגע בהם.
אתה מדבר על 40% במקרה של דירה שנייה.
כן.
לא בדירה ראשונה.
במקרה של דירה שנייה. דירה ראשונה,
לא,
אז תראה שיש לך...
לא ינהלו על זה.
נכון. דירה ראשונה, תראה שיש לך את העוד 15%. כן. אתה צריך 25%. תכין אותם, שים אותם באיזה מקום שיצברו קצת ריבית וזה, אבל תדע שיש לך אותם, ותעשה כבר את הבדיקה מול הבנק למשכנתות, שהוא יודע לתת לך את ה-75%. ולפעמים אני גם אומר, בוא, אם... תחכה להזדמנות שהריבית קצת יורדת ונראית לך מספיק טובה, סגור את המשכנתא. אתה היום יכול לסגור מסגרת למשכנתא היום, ולא לקחת את כל הכסף.
מדבר, לא, לסגור את המשכנתא, לא לגמור אותה, אלא לסדר אותה, תסדיר את המשכנתא.
לסגור אותה זה תסדיר אותה מול הבנק, תחתום על כל הטפסים, יעמידו לך את מסגרת האשראי, אתה לא חייב למשוך את כל הכסף היום. אתה יכול לבוא ולהגיד, אני היום רוצה סכום ראשוני, שישלים לי נגיד את ה... לא יודע, 10% שאני רוצה לשלם היום לחברה, שהיא לא מעון עצמי, ואת היתרה אני רוצה למשוך בעוד 1 או 2 שנים. בנקים למשכנתאות היום יכולים לאשר לך את העסקה, לאשר לך את המסגרת, לקבע לך גם את הריבית. אתה מקבע את הריבית היום, ואתה יודע שאתה תמשוך את הכסף בעוד 1 שנה. ואז העסקה היא בטוחה. גם שלא שילמת את כל הכסף היום, בדקת את מקורות המימון שלך, בדקת שיש לך מספיק הון עצמי. ככה צריך לעשות עסקה בנדלן. מי שהולך בלי לבדוק את הדברים האלה וסומך על המזל, זה חבל, לכן אנשים נופלים. ולצערי, אני מכיר כמה חבר'ה שנכנסו להתחייבויות, ואתה יודע, החיים השתנו בדרך ולא יכלו לעמוד בהתחייבויות, וזה חבל, אנחנו לא רוצים שזה יקרה.
אתה לא יודע כמה אני שמח עם הדברים שאתה אומר, אז אתה יודע מה, אני סקרן, אתה יודע, אני פחות מכיר את התהליכים פה בחברה, אבל אני, הריח שלי אומר ככה, חוש ריח, אין לי, אבל לעניין הזה יש לי חוש ריח, ככה אני לא מריח. שבא אליך לקוח, בא אליך בחור צעיר, אומר לך, שמע, אני רוצה עכשיו להיכנס לפרויקט 20-80. אתה באופן, כאילו, באופן מכני מפעיל לו את זה, או שאתה נכנס איתו לאיזשהו תהליך?
לא, לא, כל צוות המחירות שלנו מאוד מיומן בקטע הזה. אם בא הלקוח ואומר, אני רוצה לעשות 20-80, בוודאי. תמיד אנחנו שואלים איך אתה הולך לממן את העסקה. אוקיי, 20% יש לך היום? כן. או איך אתה הולך לשלם את היתרה? הרי 80% אתה לא תקבל מימון מהבנק. איך היתרה? ואם הבן אדם מסתמך על 75% משכנתא, אז מבקשים ממנו, בוא, לך לבנק למשכנתאות, תראה שיש לך אישור עקרוני למשכנתא, שאתה עומד בתנאים של הבנק מבחינת הכנסות, מבחינת יכולת החזר. חייבים לעשות את זה. אנחנו לא מכניסים אנשים אף פעם, ואנחנו לא פעם אומרים לאנשים או למשפחות או ליחידים, תקשיב, זה לא בשבילך. אתה נכנס למהלך שיכול לסכן אותך. אנחנו לא רוצים למכור רק דירות, אתה רוצה לעשות טוב לאנשים. אנשים, מי שקונה אצלנו דירה, אתה יודע, אנחנו אולי נשכח אותו אחרי חודש, כי עוברים עוד עשרות רוכשים, אבל תמיד אומר לאיש מכירות שמוכר את הדירה, אותך הוא לא ישכח כל החיים, זה שקנה דירה. אתה מכרת לו את הדירה, את הדירה היחידה שהוא קנה. אנחנו רוצים לעשות טוב, אנחנו לא מחפשים לסבך אנשים, אז זה מאוד מאוד חשוב, וכל הצוות בדרה מאוד מיומן בקטע הזה.
אתה יודע, זה דברים, אתה יודע, שאני אפילו לא שאלתי אותך קודם, ולא ביקשתי ממך רשות לשאול אותך, ואת לא היה לי ספק גם שפניתי אליך, שבן אדם שרץ למרחקים ארוכים, שכל כך הרבה שנים משווק, לא יכול לעבוד אחרת. אי אפשר לעבוד אחרת, שבאמת, גם אני, אתה יודע, אנחנו באים מאותו עיר, מאותו בסיס, שאנחנו לא רק רואים את המטר הראשון, שאנחנו אומרים נמכור, ואנחנו נכניס את הבן אדם לאיזה ברוך, ונוציא אותו אחר כך אולי בקושי, אלא זה כל כך חשוב להגיע למקום, ואתה יודע, בדרך כלל שאתה בא, יש הרגשה שאולי רוצים לדחוף לי, אולי רוצים למכור לי, שצריכים להביא כסף הביתה,
אני כל כך לא חסיד של המחירות האגרסיביות, ומי שמכיר אותנו יודע, ממש לא, אנחנו לא מהז'אנר הזה. אני מאמין שצריך לעשות, כשאתה בא, קם בבוקר, אתה לא הולך עכשיו לצוד כסף או לצוד עסקה. אתה הולך לעשות את תפקידך בחיים, והתפקיד שלך הוא בדרך כלל לשרת ולעשות טוב לאנשים אחרים, ולעזור לאנשים אחרים. על זה אתה גם מתפרנס, אבל אתה קודם כל צריך לראות שאתה עושה טוב.
אבל אז אתה מתפרנס בגאווה.
אנחנו רוצים לעשות טוב גם ליזמים שאנחנו עובדים איתם, ולראות שבאמת אנחנו מצליחים למקסם להם את הרווחים ואת הנכס שלהם. ומצד שני, אנחנו רוצים לשמור על הלקוחות שקונים אצלנו את הדירות, ולראות שהם עושים עסקה טובה,
שאתה שומר את הלקוח, אתה שומר גם על היזם.
בדיוק, זה בסוף, אנחנו צריכים לראות את שני הצדדים, ולראות שאנחנו עושים דברים נכונים. וללכת לישון טוב בלילה, מה? אנחנו לא...
אז אם עכשיו אנחנו רוצים, אתה יודע ככה, אני רוצה מהידע שלך ומההיכרות שלך את השוק, אם היום יושב ומגזין לנו מישהו שיכול להגיע לרמה של 2 מיליון שקל בקנייה, איפה הוא יקנה היום?
מטרת מגורים או מטרת השקעה? היום אני יכול להגיד
לך שרוב... לא, מגורים, בן אדם יקנה, אנחנו לא קשורים.
נכון.
זה אמוציונלי, זה מקום שאנחנו
נכון,
רוצים.
נכון. אני
השקעה.
אתה יודע, אני אומר כבר 30 שנה, אני את הבית הראשון שלי קניתי, ולא הייתי בטוח שאני הולך לגור בו. כי אמרתי לעצמי, בוא נעשה הפרדה, איפה אני רוצה לגדל את הילדים שלי ולגור, ואיפה אני רוצה להשקיע. בעסקה הראשונה שעשיתי בחיים, שהתחתנתי, בגיל 26-27, קניתי דירה בפסגת זאב, אבל לא ידעתי אם אני רוצה לגור שם, אפשר להגיד שאפילו לא רציתי לגור שם, אבל
שם יכולת לקנות.
שם יכולתי לקנות, אז קניתי איפה שיכולתי לקנות. כן, ואני זוכר שגם תוך שנתיים עשיתי אקזיט מאוד יפה מהדירה הזאת, והמשכתי הלאה בחיים. אז היום אני חושב שהצעירים כבר מבינים את זה. הם קונים דירות, גם במחיר למשתכן, לא איפה שהם רוצים לגור, אלא איפה שהם יכולים לקנות, איפה שהם זוכים.
הדיור למשתכן, דרך אגב, נהיה אחד הפרויקטים הכי גדולים להשקעת נדל"ן.
נכון, ובכלל, החבר'ה הצעירים חושבים ככה, אני חושב שזה הופנם העניין הזה, אתה לא קונה, ההורים שלנו קנו איפה שהם רצו לגור, או שהם גרו איפה שהם יכלו לקנות. היום אתה מסתכל על עניין אחרת, אתה אומר, פה אני יכול לקנות, אני אקנה, איפה אני רוצה לגור, גדל את הילדים שלי, אני אזכור. ולכן החבר'ה הצעירים עושים ככה. איפה לקנות היום? תשמע, יש הרבה מקומות שלפי דעתי יש להם עוד way to go למעלה.
למשל.
תראה, המקום שהכי נפגע בשנת 23, איפה שהמחירות הכי נעצרו, ואיפה שגם המחיר טיפסו הכי גבוה לפני כן, זה תל אביב. ותל אביב באמת לדעתי, אולי הייתה הנפגעת העיקרית מעליית הריבית, במובן הזה של קצב העסקאות, הנמוך ביותר היה פה, הכי קשה היה לקרוא בתל אביב.
השאלה אם אתה מדבר פה על, שנייה, על המחירים שאנחנו מדברים.
אני מדבר איפה לא. עכשיו, ככל שיצאת מתל אביב, למעגלים השני, השלישי, הרביעי, אתה ראית שהשוק ממשיך לעבוד, ולא רק זה, השוק גם עדיין יש לו מקום להתפתח מבחינת ההשבחה שלו. אז אם אני מדבר על מעגל ראשון, אני הולך החוצה לדרום יפו, לבת ים,
חולון.
במקומות כאלה, חולון, אפילו עדיין ברמת גן במקומות מסוימים, אתה רואה שיש שם מקומות שעשו צמיחה מאוד יפה במחיר, ויש להם גם עוד לאן לעלות.
אתה מדבר על יד שנייה או על יד ראשונה?
אני מדבר על הכל, שוק באופן כללי.
מצוין.
באופן כללי.
נבין.
כן, גם היד השנייה וגם היד הראשונה, כי היום שאתה קונה יד שנייה ביפו למשל, בדרום יפו, או בשכונה ג' או לא משנה מה, אתה רואה שכמעט ברוב הפרויקטים יש כבר איזה שהם תהליכים של התחדשות עירונית. זאת אומרת, שאתה קונה דירת יד שנייה, יכול שאתה תקנה אותה אפילו עם כבר הסכם, שייתן לך דירה יותר גדולה בהמשך.
כבר הערת הזרה על הנסח.
כן, גם אתה רואה את זה בדרך השלום בתל אביב, בגבעתיים. יש כל מיני מקומות פה, כל המקומות של השיכונים הישנים, זה מקומות שהם כבר נמצאים בתהליך שלי של זה, ואתה יכול לעשות עסקאות יפות, אתה יכול אומנם קצת סבלנות, אתה תקבל בסוף הדרך דירה חדשה. תקבל שכירות היום, אם אתה משקיע, ותקבל בסוף הדרך דירה חדשה. יש לי חבר שעשה כמה עסקאות על דרך השלום באזור גבעתיים, אני חושב שהוא עשה מאוד יפה.
אבל בוא נזהיר את האנשים, שלא כל מה שאומרים להם שהם הולכים בשטח, ואומרים להם מחר זה קורה, המחר הזה לא קורה.
תמיד צריך להיות מלווה על ידי עורך דין טוב, על ידי יועץ טוב.
על ידי מלווה טוב.
על ידי מלווה טוב.
ועל ידי חברת שיווק טובה.
אנחנו פחות מלווים אנשים פרטיים בשוק היד השנייה, אבל בן אדם כמוך שמבין עניין... כן, ביד ראשונה כן. בן אדם כמוך שמבין עניין, מאוד חשוב. זה מחזיר את הכסף שלו עשרות מונים ששומרים עליך מלעשות שטויות. לראות שיש הסכם, לראות שיש כבר תכנון, שיש היתר באופק, שאתה לא קונה משהו על סיפור.
ולא דיבורים.
עכשיו, שאתה יוצא עוד שלב החוצה, אתה הולך ליהוד ולאור יהודה, ואחר כך למודיעין, למקומות שהם קצת יותר רחוקים, או צפונה לכיוון חדרה, חדרה למשל מקום מתפתח ביותר, אור עקיבא, נתניה, כל המקומות האלה זה כבר מעגל שני, המספרים שם עלו ויש להם פוטנציאל להשביח עוד. אנחנו למשל עכשיו נמצאים בתהליך ברחובות, באזור של מערב רחובות, שיש שם גם התחדשות עירונית וגם בנייה חדשה, וזה מקומות שעדיין המספרים שם מסביב ה-25,000 שקלים למטר, שזה לא הרבה, ביחס לזה שזה עדיין גוש דן כמעט רחובות, אתה יודע, זה דרום גוש דן נקרא לזה. יש להם המספרים מקום לעלות עוד 20% למעלה, וזה יקרה. אז אני חושב שאם היום אתה מחפש השקעה, אני הייתי הולך למעגל השני מחוץ לתל אביב, מקומות כמו רחובות, מקומות כמו חדרה, מקומות כמו עדיין... פרוזדור ירושלים, אנחנו מוכרים באבו גוש. אבו גוש, שלכאורה אתה אומר, מה באבו גוש? אבל תשמע, המספרים שם יפים, ואנחנו מכרנו לאחרונה דירות.
אנשים לא יודעים, אבל
למשקיעים, גרים שם יהודים. כן, ועכשיו עשו שכונה חדשה שכמעט כולה תהיה יהודית. והמספרים שם הם 20% מתחת למבשרת.
אני רק אגלה לך שעכשיו בדרך אכלתי באבו גוש.
אכלת באבו גוש, ברור. אז יש כל מיני הזדמנויות השקעה, בית שמש למשל, נותנת קפיצה למעלה, אמנם זה יותר חרדית, אם מדברים על השקעה, בית שמש מקום להשקעה. מקומות שבהם יש תהליך מאוד מסיבי של התחדשות, בנייה חדשה, והמספרים הם עדיין סביב ה-20 ולמטר. זאת אומרת שיש להם לאן ללכת, למעלה. ואני הייתי מחפש את האזורים האלה, אלה האזורים המעניינים לדעתי. דבר נוסף, כל מקום במדינת ישראל שרואה ים הוא מעניין. גם אם אתה הולך דרומה יותר, בת ים, ראשון, ואלה לאשדוד ולאשקלון, כל המקומות שרואים ים הם מקומות מעניינים, זה משאב מוגבל במדינת ישראל ים, והוא משאב מבוקש. אז גם שם יש עדיין מקומות שאפשר לקנות דברים מעניינים שיש להם אפסייד, והם יכולים למשוך גם אוכלוסייה מחול שאוהבים את זה, ואני מסתכל בעיניים של משקיע. אז יש הרבה מה לעשות. יש הרבה מה לעשות בשוק הנדל"ן, אני יכול לדבר על זה שעות, אבל אתה יודע, צריך לבחור כל דבר לעניין.
תקשיב, דרור.
לגופו של עניין.
אני יכול לעבוד איתך, לשבת כאן עוד 6 שעות לעשות איתך פרק, ואני חושב שאתה העברת כאלה מסרים שכל כך מחזקים בעשייה הנכונה, וזה רווח עצום לשמוע אדם עם כל כך הרבה ניסיון כמוך, אתה יודע, אני גם מדבר על זה, אבל כששומעים את זה ממך, זה עוד יותר. אז אני בחרתי נכון שבאתי לפה.
צחי, היה לי כבוד שהזמנת אותי, והיה לי כבוד להתארח אצלך, ואני מקווה גם שזו לא פעם האחרונה. אני חושב שיש לנו הרבה דעות להחליף בעניין, חוץ מעל ירושלים, וחוץ מעל הדמויות הירושלמיות. והיום מעניין שאנחנו פעילים הרבה מחוץ לירושלים, אני היום כבר שנים יושב בתל אביב וזה,
אני היחידי שנשאר בשכונה
שלו. אבל נשארנו, אתה יודע, בלב.
ירושלמי נשאר ירושלמי. דרור היקר, תודה רבה רבה על האירוח, האירוח הקומפלט מושלם.
היה לי לעונג.
ואני כל כך שמח שבאתי, תודה רבה.
היה לי לעונג, איש יקר, תודה.